שלום וברכה, מסכת קידושין דף נ"ט, אנחנו מתחילים בדף נ"ח עמוד ב' בתחילת פרק שלישי. אומרת המשנה, אדם אומר לחברו, צא וקדש לאישה פלונית, והלך השליח וקידשה לעצמו, הדין שהיא מקודשת לשני. הוא מקשה על כך תוספות במקור, מה חידוש יש כאן? הרי פשיטה שאם השני קידש אותה לעצמו היא מקודשת לשני ולא לראשון. הוא מסביר תוספות, יש לומר שמדובר כגון דאמר השליח לאישה בשעת הקידושין, לא נשלחני לקדשך לו, ובתוך כך המשיך ואמר לה, הרי את מקודשת לי. והיא ידעה שהוא התכוון לקדש אותה לעצמו. כי אם היא לא הייתה יודעת מזה, אז ודאי שהיא לא הייתה מקודשת לו. ומחדשת לנו המשנה שאנחנו לא אומרים שהמשפט הרי את מקודשת לי זה בעצם ציטוט של דברי המשלח, אלא שהוא מקדש אותה עבור עצמו. וממשיכה המשנה, וכן אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך אותם 30 יום, הדין שהיא מקודשת לשני. ורוצה המשנה להמחיש שמדובר על קידושי ודאי ולא על קידושי ספק, כך שאם היא הייתה בת ישראל, והיא התקדשה לכהן שזה השני, הדין שהיא תאכל בתרומה. וממשיכה המשנה, אדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך אותם 30 יום, הדין שהיא מקודשת ואינה מקודשת, לשניהם, ולכן היא בעצם אסורה לשניהם, אלא אם כן נתן האחד גט, ואם היא רוצה להתחתן עם אדם שלישי, היא תהיה אסורה לו עד שיתנו לשניהם גט. וממחישה המשנה את הספק, שאם היא בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל, הדין שהיא לא תאכל בתרומה, שמא היא אינה מקודשת. ולכן אם היא בת ישראל ואחד מהם הוא כהן, הוא לא מזכה אותה באכילת תרומה, ואם היא בת כהן מבית, ואחד מהשניים הוא ישראל, אז היא לא יכולה לאכול מתרומת בית אביה. משום החשש שמא תפסו הקידושין, והמקדש שהוא זר, דהיינו לא כהן, פוסל בקידושין את בת כהן מן התרומה. הוא מצטט את הגמרא את תחילת המשנה, האומר לחברו, צא וקדש, תנא, שנינו על כך בתוספתא, מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו, דהיינו בחבר שלו, מנהג רמאות. ואומרת הגמרא, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, גם הוא מסביר כמו התוספתא, כי הלשון שהוא נקט הלא, נמי דקטני, גם הוא התכוון על ידי שנקט אותה לומר שהוא הלך ברמאות. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה ישנה הכה? מדוע כאן במשנה שלנו שונה הלשון דקטני שאמר התנא האומר לחברו? הפכנו דף, ומה ישנה התם דקטני, ובמה שונה המשנה בדף נון? ששם נקט התנא לשון של האומר לשלוחו, צא וקדש לאישה פלונית במקום פלוני, והלך וקידשה במקום אחר שהיא אינה מקודשת. זאת אומרת, מדוע שם התנא נקט לשון של שליחות, שהבעל שלח את השליח לשם כך, ולעומת זאת במשנה שלנו נקט התנא לשון של חבר. זאת אומרת שהוא לא שלח אותו לשם כך, אלא אם יזדמן לו במקום פלוני דרך אצלה שיקדש אותה עבורו. מבארת הגמרא, החרבות הקמשמלן והתמרבות הקמשמלן. כאן במשנה שלנו יש דבר חידוש שבא התנא להשמיע, וכך גם במשנה אחרת. ומבארת הגמרא, החרבות הקמשמלן, כאן במשנה שלנו נקט התנא לשון של האומר לחברו, ועל ידי כך הוא ישמיע לנו חידוש. דאי תנא, כי אם הוא היה שונה לשון של האומר לשלוחו, אז אבא אמינא, הייתי חושב לומר שרק שלוחו הוא דהוי רמאי, אם הוא קידש אותה עבור עצמו, מפני דסמכה דעתי, שסומך את דעתו של המשלח על השליח, כי מעצם זה שהוא היה מוכן להיות שליח עבורו, סבר המשלח שהשליח עבד לשליחותי. אבל אם לא היה מדובר על השליח שלו, אלא שהוא היה אומר לחברו לקדש את האישה עבורו, אז כיוון שאין החבר שליח במיוחד עבור הדבר הזה, דלא סמך דעתי, לא סומך את דעתו של המשלח על החבר, ולכן אימא לא לי אבי רמי. אז אולי במקרה שהחבר קידש את האישה עבור עצמו, הוא לא יחשב כרמי. והנפקמינה, כפי שנראה בהמשך, שהחבר לא צריך להוציא את עצמו מכלל רמאות, על ידי שיודיע למשלח שהוא מקדש את האישה עבור עצמו. ולכן נקטה המשנה שלנו את הלשון של חברו, כדי לומר שהמשלח סומך על חברו, ולכן אם הוא יקדש אותה לעצמו, הוא נחשב רמי. וממשיכה הגמרא, התם רבותא קמשמלן. שם בדף נון נקטה המשנה לשון של האומר לשלוחו, וגם בזה יש דבר חידוש. דאי תנא, כי אם התנא היה שונה לשון של האומר לחברו, הווה אמינא, אז הייתי אומר, שרק בגלל שמדובר על חברו, הוא דקי קידשה במקום אחר, הדין שהיא אינה מקודשת, מפני שסבר המשלח, שהיות שמדובר על חברו ולא על שליח מיוחד, אז לא טרח החבר שהולך בשליחותו לבקש את האישה עבורו במקום אחר, כדי לקדש אותה שם עבורו, וממילא לא סמכה דעתו למנות אותו כשליח, אלא לקדש אותה עבורו רק במקום מסוים. אבל אולי כאשר מדובר בשלוחו, שהוא ממנה אותו במיוחד ללכת לשם כדי לקדש אותה, דתרח, ותורח השליח ללכת לשם, אימה, אז אולי נאמר, שמה שאמר המשלח, אם תמצאנה שם קדשנה לי, ואיני מטריחך למקום אחר, זה רק בגדר מראה מקום הוא לו. שהוא רק מראה לשליח את המקום ששם נראה לו שהוא ימצא את האישה. אבל בעצם הוא מינה אותו שליח באופן כללי לקדש את האישה, ולכן אם הלך השליח למקום אחר וקידש את האישה עבור המשלח, האישה תהיה מקודשת לו. כמה שמלן, לכן נקטה המשנה שם בדף נון, לשון שלה אומר לשלוחו, שהמינוי לשליחות הוא רק במקום המסוים ולא במקום אחר. הוא מביא עכשיו הגמרא שלושה סיפורים שקשורים לשליח רמאי. סיפור ראשון, רבין החסיד, אזיל הלך לקידוש של איתתא לברי, כדי לקדש אישה עבור בנו, אבל כשהוא הגיע לשם, קידשה לנפשי, הוא קידש את האישה עבור עצמו. מקשה על כך הגמרא והתניא והרשנינו בתוספתא, מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות. אז כיצד ייתכן שרבין החסיד עשה מנהג רמאות? מתרצת הגמרא שהוא עשה כך מפני שלא יאהבו הניאלי. הם לא רצו ליתן את האישה הזו לצורך קידושי בנו, ולכן זה לא נחשב לרמאות שהוא קידש אותה עבור עצמו. מקשה על כך הגמרא, אבל איבא אלה להודויי. היה על רבין חסידה להודיע לבנו שהוא לא מקדש את האישה עבורו, כדי להוציא עצמו מן מנהג הרמאות, ומדוע הוא לא עשה כך. עונה על כך הגמרא שסבר רבין החסיד, עד אחי ואחי, בינתיים שאני אתעכב ואני אלך להודיע לבני שאני לא מקדש את האישה עבורו, אתה איניש אחרינה מקדש לה. יבוא אדם אחר ויקדש את אותה אישה, ולכן הוא לא נחשב רמאי, כי לא היה לו זמן להודיע לבן שלו, מה הסיבה שהוא לא מקיים את השליחות. סיפור שני, רבא ברבר חנה יאהב לאיזוזי לרב, הוא נתן כסף לרב, ואמר לו, זבנה ניהלי להי ערה, תקנה לי את השדה הזו. אזל, הלך רב, זבנה, קנה את השדה לנפשי, לעצמו. מקשה על כך הגמרא והתניא והרשנינו בתוספתא, שאומנם מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות, וכיצד ייתכן שרב נהג מנהג רמאות. עונה על כך הגמרא, בגה דעלים מיהב עלי, הקרקע הייתה בבקעה של בעלי זרוע, והם לא היו מניחים לכל אדם לקנות קרקע אצלם. לרב הם היו מוכנים למכור את הקרקע מפני שנהג בכבוד, אבל לרבא ברבר חנה שלא נהג בכבוד, הם לא היו מוכנים למכור את הקרקע. וממשיכה הגמרא ומקשה, אבל עדיין איבאיה להודויי. היה צריך רב להודיע לרבא ברבר חנה שהוא משנה מהשליחות, ועל ידי כך להוציא עצמו מן מנהג הרמאות. מבארת הגמרא שבדומה למקרה הקודם, גם כאן סבר רב שעד האחי והאחי, בינתיים בזמן שאני אלך להודיע על כך לרבא ברבר חנה, אתה איניש אחרינה זבין לה, יבוא אדם אחר ויקנה מהם את הקרקע. ומביאה הגמרא מקרה שלישי, רב גידל הווה מהפיך בהי ערה. היה מהפך, דהיינו, מחזר על קרקע מסוימת לקנותה. ותוך כדי כך, אזל הלך רבי אבא זבנה וקנה את הקרקע הזו לעצמו. בעקבות כך, אזל הלך רב גידל קבלי לרב זעירה. קבל התלונן על מה שעשה לו רבי אבא וסיפר את דברי צעקתו לרב זעירה. אזל הלך רב זעירה עם הדברים שהוא שמע וקבלי לרב יצחק נפחה על המעשה שעשה רבי אבא. אמר לי רב יצחק נפחה לרב זעירה, המתן עד שיעלה אצלנו רבי אבא לרגל, מפני שהם נהגו שכשהיו הרבנים דורשים בהלכות הרגל, היו התלמידים עולים אליהם לקבל פני רבו. אז כשיגיע אליי רבי אבא ברגל, אני אפתח איתו את הסוגיה. כי סליק, וכאשר עלה רבי אבא לרב יצחק נפחה בזמן הרגל, אשכחי, מצא אותו רב יצחק נפחה, אמר לי, שאל אותו את השאלה הבאה, אני מהפך בחררה. אדם אני שמחזר אחרי מאכל פשוט, עוגת רצפים, כדי לזכות במין ההפקר, או שהוא מנסה לשכנע את בעל הבית שיתננה לו, ובא אדם אחר ונטלה ממנו. מה הדין במקרה הזה? אמר לרבי אבא שאותו אדם נקרא רשע, מפני שהוא יורד לחיי חברו. אז שואל רבי יצחק נפחה את רבי אבא, ואל אמר, מה הייתה מעבד אחי? אז אם אתה יודע שאסור לאדם לרדת לחיי חברו, למה קנית את הקרקע שרב גידל היה עסוק בלקנות אותה? אמר לו רבי אבא, לא אבי ידענה, לא ידעתי מזה. אמר לו רבי יצחק נפחה, השתנמי, עכשיו גם ניתן לתקן את המצב, נתבלי אלמר, תן את השדה חזרה לרב גידל. אמר לי, ענה לו רבי אבא, זבוני לא מזבנין עלה, אני לא אמכור לו את השדה מפני דאר אקמייתא היא. זוהי לי עסקת הנדלן הראשונה שלקחתי מעולם, ולא מסמנה מילתא. וזה לא סימן טוב שימכור אדם את מקחו הראשון. אי ביי, אבל אם רב גידל רוצה את הקרקע, אז בשמחה, במתנה נשקלי, אני אתן לו אותה במתנה. הוא מספר את הגמרא שמצד אחד רב גידל לא נחית לה, הוא לא ירד לקרקע מפני דכתיב, פסוק במשלי, עובר ביתו בוצע בצה ושונא מתנות יחיה. ומצד שני, רבי אבא גם הוא לא נחית לה, לא ירד לקרקע, משום דהפיך ברב גידל. משום שרב גידל התעסק בה לפניו ורצה לקנות אותה. וכך נוצר המצב שלא מר נחית לה ולא מר נחית לה. לא זה ירד לקרקע ולא זה ירד לקרקע, ומתקריה והייתה נקראת אותה קרקע ארעא דרבנן, השדה שתלמידי בית המדרש היו משתמשים בה. ציטוט מהמשנה, וכן אומר לאישה, התקדשי לי לאחר 30 יום, ובאחר וקידשה בתוך 30 יום, שהדין שהיא מקודשת לשני, ואומרת הגמרא, במקרה שלא באחר וקידשה בתוך 30 יום, מהו הדין במקרה הזה? האם חלים קידושי הראשון או לא? ענו על כך רב ושמואל, דאמרי תרווי הוא ששניהם אמרו, שלאחר 30 יום היא תהיה מקודשת לראשון, ואף על פי שנתעכלו בינתיים המעות. זאת אומרת שבתוך אותם 30 יום, האישה כנראה השתמשה כבר במעות, ובכל זאת יחולו הקידושים לאחר ה-30 יום, אפילו שהמעות לא נמצאים בעין. ומבאר את הגמרא, מה היא תאמה? כי הניזוזי, המעות הללו, לא למלווה דמו. הן לא דומות למלווה שנאמר שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ולא לפיקדון דמו, והן לא דומות לפיקדון שנאמר שאם לא נשתייר בהם שווה פרוטה, הדין שהיא אינה מקודשת, כמו שלמדנו בדף ממזיין, שאדם שאמר לאישה, התקדשי לי בפיקדון, והלכה ומצאתו שנגנב הפיקדון או שנאבד, רק אם נשתייר בו שווה פרוטה, היא מקודשת. ומרחיבה הגמרא ביתר פירוט. לפיקדון לא דמו, מפני שפיקדון ברשות הדמרקה מתאקלי. פיקדון הרי שייך לבעלים, ולכן כאשר נאכלו, דהיינו, השתמשו במעות, הם עדיין היו שייכות לבעלים. מה שאין כן והני, המעות הללו, ברשות הדידקה מתאקלי. הרי היא זכתה בהם לשם קידושים, ולכן כאשר נאכלו המעות, דהיינו כאשר היא השתמשה בהם, היא בעצם השתמשה בכסף שלה. וכן, למילווה נמי לא דמו, גם למילווה המעות הללו לא דומות, מפני שמילווה להוצאה ניתנה. ולכן אישה שקיבלה מילווה, הרי כסף המילווה שייך לה לפני שהוא קידש אותה, ולכן כאשר הוא אמר לה, התקדשי לי במילווה, הוא בעצם לא נותן לה כלום תמורת הקידושין. לעומת זאת, הני, במקרה שלפנינו, המעות בתורת קידושין יאבינו ניהלה, הוא לא נתן לה את המעות להוציאן, אלא על מנת שתתקדש בהן, ולכן כאשר היא השתמשה בהם, היא בעצם השתמשה במעות שלה, ולכן כאשר מגיע הזמן לאחר 30 יום, היא זוכה רטרואקטיבית במעות, ועל ידי כך מתקדשת לו. עד לכאן הדיון היה במקרה שלא בא אדם אחר וקידשה בתוך 30 יום, מהו הדין האם היא מקודשת לראשון? ועכשיו עוברת הגמרא לדון במקרה שלא בא אדם אחר וקידשה בתוך 30 יום, אבל וחזרה בה האישה בתוך אותם 30 יום ואמרה, אני לא מעוניינת בקידושין, מהו הדין במקרה הזה? ומביאה לכך הגמרא מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר שהיא חוזרת בה מהקידושין מפני שעתי דיבור ומבטל דיבור. בא הדיבור האחרון שהיא לא מעוניינת בקידושין ומבטל את הדיבור הראשון שבו היא הסכימה לקידושין. וריש לקיש לעומת זאת אמר שהיא אינה חוזרת מפני שלא עתי דיבור ומבטל דיבור. אין כוח בדיבור השני שלה שהיא רוצה לחזור מהקידושין לבטל את הדיבור הראשון שלה שהיא הסכימה לקידושין. הייתי ועם הקשר רבי יוחנן לריש לקיש מהמשנה הבאה ממסכת תרומות. אדם שביטל את השליח שהוא מינה כדי להפיש תרומה מפירותיו, אומרת המשנה, שאם עד שלא תרם השליח, ביטל המשלח את השליחות, במקרה כזה אין תרומתו של השליח תרומה. ומעירה שהיא שזה לא משנה אם הוא ביטל את השליחות בפני השליח או שלא בפניו. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה רבי יוחנן, והאחה, והרי כאן במשנה, דדיבור ודיבור הוא, יש דיבור של המשלח שהוא מבטל את השליחות, כנגד דיבור של המשלח שהוא מינה את השליח, וכעתי דיבור ומבטל דיבור. ובא הדיבור השני ומבטל את הדיבור הראשון. עונה לו ריש לקיש שאכן דיבור נטו מבטל דיבור נטו, אבל שני המקרה שלנו מפני שמדובר על נתינת מעות ליד אישה דקי מעשה דמו, וזה כבר יותר נחשב דומה למעשה, ואף על פי שלא חלו הקידושין מיד, בכל זאת נחשב כמעשה כי יחולו הקידושין מכוח הנתינה הזו לאחר 30 יום. והסיבה שריש לקיש קרא לזה דיבור ולא מעשה, משום שבסופו של דבר זה לא מעשה ממש. ואמר ריש לקיש שהיא מקודשת מפני ולא עתי דיבור ומבטל מעשה. אין כוח בדיבור החרטה שלה לבטל את המעשה שזה קבלת המעות לשם הקידושין. הייתי וימשיך רבי יוחנן ויקשה על ריש לקיש מהמשנה הבאה ממסכת גיטין. אדם השולח גט לאשתו והגיע בשליח. מחדשת לנו המשנה שאף על פי שהוא לא יצא במיוחד אחרי השליח כדי לבטל אותו, אלא שפגע בו במקרה ואמר לו הרי הגט שבידך בטל. מחדש את המשנה שאנחנו לא אומרים שהוא התכוון רק לצייר את האישה, או ששלח אחריו במיוחד שליח ואמר לו השליח בשם הבעל, הגט שנתתי לך בטלו, הרי בשני המקרים הללו זה בטל. עד לכאן ציטוט המשנה ומקשר רבי יוחנן, והנתינת גט ליד שליח דקי נתינת מעות ליד אישה דמי, זה דומה לנתינת המעות ליד האישה, כי בשני המקרים יש דיבור בהתחלה, אצל השליח יש את המינוי שלו ואצל האישה יש את הסכמתה לקידושין, ולאחר מכן יש התחלת מעשה, שזה נתינת מאות הקידושין ליד האישה, ואצל השליח נתינת הגט לידיו. וקטני ואמרה המשנה, הרי זה בטל, כל זמן שלא יגיע הגט לידה. אז על אותו משקל, מדוע האישה לא יכולה לחזור בה מהקידושין כל זמן שהם לא חלו? מתרץ רשלה כי אישה תמנמי, גם שם לגבי הגט, כל כמה דלא מה תגית לידה, כל זמן שלא יגיע הגט לידה, זה לא נחשב שיש כאן מעשה, שהרי כל ההתרחשות היא בצידו של הבעל, אלא דיבור ודיבור הוא, ולכן עתי דיבור ומבטל דיבור, יכול לבוא הדיבור השני של ביטול השליח, ולבטל את הדיבור הראשון של מינוי השליח. מה שאין כן קבלת מעות הקידושין על ידי האישה, שזה כבר נחשב למעשה, והאישה לא יכולה לבטל אותו על ידי דיבור. עד לכאן ראינו שאלות של רבי יוחנן על ריש לקיש, ועכשיו הייתי והקשה ריש לקיש לרבי יוחנן, שאומרת המשנה במסכת כלים, כל הכלים יורדים לידי תומתן במחשבה, ואין עולים מידי תומתן אלא בשינוי מעשה. הוא מסביר רשי, כלים שלא נגמרה מלאכתן, כגון גולמי כלים, שעדיין חסרים מלאכה כדי להפוך לכלים גמורים, והיות שהם עדיין לא כלי, הם תיאורים, אבל אם חשב הבעלים עליהם, שלא לעשות בהם מלאכה נוספת, המחשבה הזו בעצם מביאה אותם לידי גמר מלאכה, ומכאן ולהבא הם מוגדרים ככלים גמורים, ולכן הם יכולים לקבל תומה. מצד שני, כלים גמורים שקיבלו תומה, הם לא נתהרים ממנה, אלא בשינוי מעשה, שיעשה במעשה לקלקלם, למשל, לשבור אותם או לנקב אותם. וכך גם, אם הם היו כלים גמורים ועדיין לא נטמעו, הם לא יוצאים מהאפשרות לקבל תומה, אלא בשינוי מעשה, שיתחיל לשוף או לשבץ או לגרר אותם, ועל ידי כך יחזיר אותם להגדרה של כלי שלא נגמרה מלאכתו. הפכנו דף ומסכם את המשנה. מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה, לעומת זאת מחשבה אין מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה. הוא מסביר רשי, מעשה מוציא מיד מעשה, שאם הוא התחיל לשוף, דהיינו, לעבוד על הכלי, אז הוא ביטל ממנו תורת גמר מלאכה לשם כלי, בין אם הכלי הוגדר ככלי שנגמרה מלאכתו על ידי מעשה, למשל שהחליק את הכלי וגילה בדעתו שהוא כבר לא מחוסר או תיקון, בין אם הכלי ירד להגדרה של כלי שנגמרה מלאכתו על ידי מחשבה. מחשבה לעומת זאת אינה מוציאה, לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה, שאם הוא חישב על הכלי לשוף או לשבץ, זאת אומרת לעשות איזושהי מלאכה נוספת בכלי, אבל זה אחר שהוא חישב על הכלי שלא לשוף ושלא לשבץ, אז במקרה כזה אין בכוחה של המחשבה השנייה להוציא ולבטל מיד המחשבה הראשונה. וכך גם אין יכולת ביד המחשבה השנייה לבטל מהכלי את הסטטוס של כלי שנגמרה מלאכתו, במידה ונעשה בו מעשה שהגדיר אותו ככלי שנגמרה מלאכתו. עד לכאן ציטוט המשנה ושואל ריש לקיש, בישלמה מיד מעשה לא מאפקה, נוח לי להבין שמחשבה לא יכולה להוציא מיד מעשה, מפני דלא עתי דיבור ומבטל מעשה. שאין כוח ביד המחשבה שמוגדרת כדיבור, לבטל מחשבה שכבר יצאה לפועל על ידי מעשה. אלא שואל ריש לקיש, מיד מחשבה מיד תאפיק. לשיטתך רבי יוחנן, מדוע לא יכולה לבטל המחשבה האחרונה את המחשבה הראשונה? שהרי לשיטתך דיבור מבטל דיבור. עונה על כך רבי יוחנן, שאני מחשבה דתומעה דכי מעשה דמי. למחשבה בענייני תומעה יש גדר מיוחד שהתורה הגדירה אותם כמעשה. ולכן בשונה מקידושין ששם דיבור יכול לבטל דיבור, בתומעה מחשבה לא יכולה לבטל מחשבה. וכדרב פאפה, דרב פאפה רמי הקשה מצד אחד כתיב, בפסוק, וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, תמהו לכם. והפסוק מדבר על כך, שיבול לא יכול להיות מוכשר לקבל תומה, אלא אם כן נפלו עליו מים. שהם אחד משבעת המשקים שמכשירים דבר לקבל תומה, וקל לזכור אותם על ידי ראשי התיבות, יד שחת דם, יין דם, שמן חלב טל, דבש מים. והקשה רב פאפה, שיש לכאורה סתירה בין הקרי והכתיב. שבכתיב לא מופיע האות וו, ולכן המשמעות כי ייתן, דהיינו נתינה אקטיבית. ומצד שני וקרינן, על פי מסורת הקריאה, כי יותן, והמשמעות היא נתינה פסיבית. הכיצד משתלבות שתי המשמעויות הללו, שהן לכאורה סותרות זו את זו? והסביר רב פאפה, שעל ידי ההיקש בין הקרי והכתיב, באה התורה ללמד אותנו, שכי יותן דומיה דכי ייתן, שיש מצב שבו נתינה פסיבית של מים על היבול, תחשב כנתינה אקטיבית. שכשם שמה ייתן, שזה נתינה אקטיבית שהיא לדעת הבעלים, דניחה לי, ולכן נוח לו מנתינת המים על היבול, אף יותן, גם כאשר יש נתינה פסיבית, שמתברר למפרע דניחה לי, שנוח לבעלים מכך שהמים ניתנו על היבול, גם נתינה כזו תכשיר את היבול לקבל תומה. הרי שלמחשבה של תומה, בשונה ממחשבה של דברים אחרים, יש כוח של מעשה. עד לכאן הביאה הגמרא את מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן, בהתייחס למקרה שלא בא אחר וקידשה וחזרה בה האישה, מהו הדין? רב זביד לעומת זה, מתנלה להשמטתה, הוא שנה את השמועה, דהיינו את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, על המשנה הבאה מדף האינטט, וכן היא שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, והלכה היא וקידשה את עצמה לאחר, אז אם הקידושין שלה קדמו לקידושי השליח, קידושי הקידושין, ואם הקידושין של שלוחה קדמו לקידושין שלה, אז אין קידושי הקידושין. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ועל כך נשאלה השאלה, במקרה שהיא לא קידשה את עצמה, אבל וחזרה בה ממינוי השליח, בין בפניו, בין שלא בפניו, והלך השליח וקידש אותה לאדם אחר. מהו הדין במקרה הזה? האם החזרה שלה מועילה לבטל את מינוי השליח או לא? ועל זה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר שהיא חוזרת, וריש לקיש אמר שהיא אינה חוזרת. רבי יוחנן אמר שהיא חוזרת בה ממינוי השליח, מפני שעתי דיבור ומבטל דיבור. יש כוח ביד הדיבור האחרון לבטל את השליחות של הדיבור הראשון שמינה את השליחות. ריש לקיש לעומת זאת אמר שהיא אינה חוזרת בה, מפני שלא עתי דיבור ומבטל דיבור. לא יכול הדיבור השני של ביטול השליח לבטל את הדיבור הראשון של מינוי השליח. והשאלות והתשובות להלן דומות לשאלות והתשובות שהיו קודם. ATV הקשה רבי יוחנן לריש לקיש מהמשנה במסכת תרומות. אם ביטל המשלח את מינוי השליח, אז אם הוא ביטל אותו עד שלא תרם השליח, הדין שהוא ביטל את השליחות. ובמצב כזה אין תרומתו של השליח תרומה. עד לכאן המשנה במסכת תרומות, וקשה על ריש לקיש, שהרי אנחנו רואים שהדיבור של ביטול השליחות מבטל את הדיבור של מינוי השליחות. עונה על כך, אמר רבה, אחא במאי עסקינן. כאן במשנה במסכת תרומות באיזה מציאות מדובר? כגון שקדם בעל הבית ותרם את קריו, ולכן לא מדובר פה על מחשבה שמבטלת מחשבה, מפני שמדובר דאב עלי מעשה שמבטל מחשבה. ומצד שני, הייתי והקשה ריש לקיש לרבי יוחנן ממשנה במסכת כלים, שאמרה המשנה, כל הכלים יורדים לידי תומתן במחשבה, ואין עולים מתומתם אלא בשינוי מעשה. וסיכמה המשנה שמעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה, לעומת זאת מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה. עד לכאן המשנה, ויקשר יש לקיש, ביש למה נוח לי להבין שמחשבה מיד מעשה לא מפקה, היא לא יכולה להוציא, היא לא יכולה לבטל את המעשה, מפני שלא עתי דיבור מבטל מעשה, אלא לשיטתך רבי יוחנן, מחשבה מיד מחשבה מיד תאפיק. מדוע שמחשבה לא תבטל מחשבה? אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, מפני ששני מחשבה דתומאה, שהיא שונה ממחשבה רגילה, דכי מעשה דמי, שהתורה נתנה לתוקף של מעשה, וכדי רב פאפה, דרב פאפה רמי, הקשה, כתיב מצד אחד, בכתיב של הפסוק, כי ייתן, וקרינן, אבל בצד של הקרי, אנחנו קוראים כי יותן. הכיצד, משתלבות בפסוק שתי משמעויות הפוכות, משמעות אקטיבית ומשמעות פסיבית, אלא שבאה התורה ללמד, שכי יותן דום ידי ייתן. יש מצב שבו מחשבה בתומה מועילה כמו מעשה בתומה, שמה ייתן דניח עלי, שכאשר אדם נתן בצורה אקטיבית את המים על היבול, נוח לו מזה שהיבול יוכשר לקבל תומה, אף יותן נמי דניח עלי. גם כאשר מדובר על נתינה פסיבית, זה יכול להיחשב כמעשה נתינה, אם לאדם נוח בכך. הרי שמחשבה דתומה שונה ממחשבה בנושאים אחרים, כי התורה נתנה לה תוקף של מעשה. הייתי והקשר רבי יוחנן לריש לקיש מהמשנה הבאה במסכת גיטין. אדם השולח גט לאשתו והגיע בשליח. דהיינו, הוא פגש את השליח במקרה וביטל אותו, או ששלח אחריו במיוחד שליח אחר, ואמר לו השליח בשם המשלח, שהגט שנתתי לך בטלו, הרי זה בטל. זאת אומרת שדיבור החזרה ממינוי השליח יכול לבטל את הדיבור שמינה את השליח, ואם כך קשה על ריש לקיש. ואכן אומרת הגמרא, תיובתא דריש לקיש תיובתא. הקושייה על דברי ריש לקיש היא קושייה ניצחת ונדחו דבריו. הוא מסיים את הגמרא לעניין הלכה למעשה, והלכתה כבתי כשיטתו דרבי יוחנן, שדיבור אכן מבטל דיבור, ואפילו בקמייתא, ואפילו בגרסה הראשונה של מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן, במקרה שלא בא אחר וקידשה בתוך 30 יום, אבל היא חזרה בה מהרצון להתקדש, שגם שם הלכה כרבי יוחנן שבה דיבור ומבטל דיבור. ואף על גב דעיקה למימר, למרות שניתן היה לומר, כפי שתירץ שם ריש לקיש, ששני נתינת מעות ליד אישה עד כמעשה דמי, שהסכמת האישה לקידושין התחילו על ידי נתינת המעות לידה, ולכן זה יותר דומה למעשה ולא לדיבור, אפילו הכי, למרות זאת פוסקת הגמרא שגם במקרה הזה, עתי דיבור ומבטל דיבור. שכל זמן שלא חלו הקידושין בפועל, גם לקבלת מעות הקידושין על ידי האישה אין תוקף של מעשה אלא של דיבור באלמה, ולכן היא יכולה לבטל אותו על ידי דיבור. אבל אם כך מקשה הגמרא, קשיא הלכתא הלכתא. יש לכאורה סתירה בין שתי פסקי הלכה. שמצד אחד אמרת הלכת כרבי יוחנן שדיבור מבטל דיבור, ומצד שני וקיימא לן הלכת כרב נחמן דאי באיה להו. בשאלה שנשאלה להם, מהו הדין לגבי גט שנמצא ביד השליח של הבעל, ואמר הבעל השליח, גט שנתתי לך בטלו. האם יכול הבעל שיחזור ויגרש בו בגט הזה? שרב נחמן אמר, חוזר ומגרש בו, ורב ששת אמר שאינו חוזר ומגרש בו, וקיימא לן הלכתה כרתי דרב נחמן, ונקבעה הלכה בעניין הזה כרב נחמן. אז אם כך, דיבור לא יכול לבטל דיבור, וזה מבטל את הפסק כרבי יוחנן שדיבור כן מבטל דיבור. מתרצת הגמרא שאין סתירה בין שני הפסיקות. נאי שאומנם דבט למתורת שליח, הבעל ביטל את השליח שהוא לא יש לכל למסירת הגט, אבל מתורת גט לא בט לי. את הגט עצמו לא ביטל הבעל, ועל כך אמר רב נחמן, שאם ירצה הבעל, הוא יכול לחזור ולהשתמש בגט ולגרש בו. ציטוט מהמשנה, שאם אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, שאמרה המשנה שהיא מקודשת לשני. ונחלקו בדבר רב ושמואל. אמר רב שהיא מקודשת לשני לעולם, זאת אומרת שאין הקידושים שלו בטלים לאחר 30 יום, שהרי מקדש הראשון נתן לה זמן של 30 יום שבו הקידושים שלו לא חלים, אלא פנויים לחלוטין מקידושיו. ולכן חלו קידושי השני והם לא פוקעים בסוף ה-30 יום. ושמואל לעומת זאת אמר שהיא מקודשת לשני אבל רק עד 30 יום, ולאחר 30 יום פוקעים הקידושי שני וגמרי וחלים קידושי הראשון. יאיטיב ישב רב חיסדה וקקש ילי, והיה קשה לו על דברי שמואל. קידושי השני במאי פקעי? הרי כיוון שחלו קידושי השני, על ידי מה הם פוקעים בסוף ה-30 יום? אמר לי, תירץ לו רב יוסף את התירוץ הבא. מר, אתה רב חיסדה, הרי שמעת נעילה, וקש ילי. אתה שונה את מחלוקתם של רב ושמואל בהתייחס לרישה של המשנה, ולכן אתה מתקשה בדברי שמואל. רב יהודה לעומת זאת, הסייפה מת נעילה. הוא שנה את מחלוקתם של רב ושמואל בהתייחס לסייפה של המשנה, ולא קש ילי. ולא קשה לו להבין את דברי שמואל. הוא מפרט רב יוסף, בסיפה של המשנה נאמר שאם אדם קידש אותה מעכשיו ולאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך ה-30 יום, היא מקודשת ואינה מקודשת. ועל כך שנה רב יהודה את מחלוקתם של רב ושמואל, שאמר רב, היא מקודשת ואינה מקודשת לעולם, זאת אומרת שאפילו לאחר 30 יום היא עומדת בספק קידושי שניהם, והיא תהיה אסורה לשניהם בלא גט מהאחד מהם. ושמואל לעומת זאת אמר שהיא מקודשת ואינה מקודשת אלא עד 30 יום, אבל לאחר 30 יום פקע קידושי שני, פוקעים קידושיו של השני, וגמרי ויחולו קידושי הראשון בלבד. ומסבירה הגמרא את טעמו של כל אחד מהם. לרב מספק לי. הוא הסתפק, האם מה שאמר האדם הראשון לאחר 30 יום את מקודשת, היא תנא הווי, היא חזרה הווי. האם המקדש אמר את זה בצורה של תנאי? זאת אומרת, אם אני לא אחזור בי מהקידושין בתוך 30 יום, אז יהיו הקידושין חלים מעכשיו. או שיש סתירה בתוך המשפט של המקדש, שבהתחלה הוא אמר, יחולו הקידושין מעכשיו, ואז הוא חזר בו ואמר, אני לא התכוונתי מעכשיו שיחולו הקידושין, אלא תתקדשי לי רק לאחר 30 יום. ולכן הסתפק רב בסטטוס של האישה. כי אם המקדש אמר תנאי, הרי קידושי הראשון חלים וקידושי השני לא חלים, אבל אם המקדש הראשון לא אמר תנאי, אלא חזר בו במשפט השני מהמשפט הראשון, הרי שחלו קידושי השני וקידושי הראשון לא חלו. לשמואל לעומת זאת פשיט עלי, פשוט לא, דתנא הווי, שהמקדש לא חזר בו, אלא מדובר על משפט שיש בו תנאי, שאמר בה, אם לא אחזור בי בתוך 30 יום מהקידושין, יהיו חלים הקידושים מעכשיו. ולכן, במהלך כל 30 הימים, הקידושים של הראשון תלויים שמה הוא יחזור בו, אבל מ-30 ואילך, היות והוא לא חזר בו, חלו הקידושים למפרע. ואומרת הגמרא, ובפלוגת דהני תנאי, מחלוקתם של רב ושמואל, זהה למחלוקת התנאים הבאה. דתניה, שכך שנינו בתוספת במסכת גיטין. אדם שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך מהיום ולאחר מיטה, והוא כמובן מתכוון למיטה שלו ולא למיטה שלה, הדין שזה גט ואינו גט, אלו דברי חכמים. רבי לעומת זאת אומר, כזה בדיוק זה גט. הוא מסביר רשי, חכמים שאמרו גט ואינו גט, מפני שיש להם ספק, האם כאשר בחלק השני של המשפט הוא אמר לאחר מיטה, זה בעצם מהווה תנאי. המשך לחלק הראשון, של מהיום יהיה הגט הזה יחול, אם אמות, וליך שימות, נמצא הגט למפרע מאותו יום. או שהתכוון הבעל לחזור בו בחלק השני מהחלק הראשון של המשפט, שלאחר שהוא אמר שזה גט מהיום, הוא חזר ואמר, זה גיטך רק לאחר מיטה. ואם כך, הוא בעצם לא אמר כלום, כי אין גט לאחר מיטה. וכיוון שאדם מת, הוא לא יכול לגרש את אלמנתו. ורבי לעומת זאת אומר, שזה גט לכל דבר ועניין, כי ודאי הבעל התכוון להתנות ולומר, שיחול הגט מהיום עם עמות, כך שליך שימות נמצא הגט למפרע מאותו יום. הרי שדברי רב תואמים לדברי חכמים, ודברי שמואל תואמים לדברי רבי. אבל אם כך שואלת הגמרא, ונימה רב שיומר רב הלכה כרבנן, ונימה שמואל הלכה כרבי. ומדוע נחלקו רב ושמואל על אותו עיקרון רק במקרה חדש של קידושין מעכשיו ולאחר 30 יום? מתרצת הגמרא, צריכה, היה צורך שרב ושמואל יחלקו במקרה של קידושין, מפני דאילו אמר רב הלכה כרבנן, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שזה הדין רק הטם לגבי גט מפני דלריחוק הקעתי, שעל ידי הגירושין הבעל בא לרחק את האישה ממנו, וייתכן שקשה בעיניו לרחקה או לגרשה, ולכן יש ספק, אולי הוא בעצם חזר בו במשפט השני מהמשפט הראשון שבו הוא אמר מעכשיו. אבל האחה, כאן במקרה שהוא קידש אותה מעכשיו ולאחר 30 יום דלקרוב הקעתי, שהמטרה של הבעל זה לקרב אליו את האישה, אימא, אז אולי נאמר שמודה לרב לשמואל, דתנה הווי, שמטרת מה שאמר הבעל זה לקרב את האישה, ולכן הפרשנות לדבריו מעכשיו ולאחר 30 יום, שמדובר על תנאי ולא על חזרה בו ממה שהוא אמר קודם מעכשיו. ולכן היה צריך רב לומר שגם במקרה של הקידושין היא מקודשת ואינה מקודשת לעולם. ומצד שני, והיא אמר שמואל שהלכה כרבי, במקרה שאמר הבעל האישה הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיטה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, התמוד אין גט לאחר מיטה. דווקא לעניין גט, מסתבר לפרש את דברי הבעל כתנאי ולא כחזרה בו מדבריו, מפני שאדם יודע שאין גט לאחר מיטה, ואדם לא מוציא סתם שטויות מהפה. אבל אחה, כאן במקרה של הקידושין, שאמר לה המקדש, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום, דיש מציאות של קידושין לאחר 30 יום, אימא, אז אולי נאמר שמודה לשמואל לרב, שאם לא קידשה אדם אחר בינתיים, קיים הספק שמה חזר בו הבעל במשפט השני מהמשפט הראשון, כי ייתכן והוא לא רצה לקדשה מעכשיו, שמה דעתו להתקדש לאחרת, והוא צריך את אותם 30 יום כדי להימלך בדעתו. ולכן היה צריכה להשמיע לנו את מחלוקתם של רב ושמואל גם לענייני קידושין. עד לכאן דף נ"ט.